פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת בעלותך, ואנחנו ברוך השם בסיעת הדשמה נכנסים לשגרה של הקיץ. חג השבועות עבר עלינו, ספירת העומר. בוא ננסה, כמובן שכל משפחה ומשפחה שעברה את האסונות שעברנו בשבועות האחרונים, קשה מאוד להגיד בוא נשכח, אבל אנחנו נכנסים לשגרה ורוצים להיכנס לשבת קודש, כבר מריחים את הריח, ריח של התבשילים, וביחד בואו ננסה ללמוד מפרשת השבוע משהו, אולי תובנה אחת, אולי יותר מאחת, נלמד ביחד, שזה יהיה באמת האקטואליה שלנו. אנחנו מתעסקים בין ממשלה לממשלה שקיימת ושנופלת ושעולה, והאקטואליה שלנו זה פרשת השבוע, פרשת בעלותך, יש כל כך הרבה דברים נפלאים בפרשה. והייתי רוצה להתחיל בחלק הראשון של הפרשה. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, אומרת התורה, ויעס כן אהרון. אומר רש"י בשם הספרי, שם המדרש, ויעס כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אהרון הכהן, אחד מרשימת האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, שלמה, זה רשימת מי שברך שאנחנו עושים, שעל פיהם אנחנו מברכים את עם ישראל. ואנחנו אומרים על אהרון הכהן שהוא לא שינה, איך אומרים, זה המעלה שלו, שהוא לא שינה. השאלה הזאת למעשה כל שנה חוזרת מאליה. כל מי שלומד מעט את פרשת השבוע, וזאת נמצא בתחילת הפרשה, אני מניח שגם הדרשנים, הרבה שמחות יש ברוך השם השבוע, שבוע שעבר, השבוע, מלמד שלא שינה. מה מעלה של אהרון, שאנחנו מסמנים, הספרי, רש"י מביא את ה... אמרו לו ציווי, הקדוש ברוך הוא מצווה עליו ציווי, והוא לא שינה. תודה רבה. זאת אומרת, אנחנו מצפים מאהרון שהוא לא ישנה ממה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו. בשנים האחרונות זכיתי שכל שנה, חיפשתי, למדתי ומצאתי פירוש אחר לשאלה הזאת, מה זה מלמד שלא שינה. אולי אזכיר שניים מתוכם מהשנתיים האחרונות, פירוש קצר יותר וננסה פירוש מיוחד לשנה הזאת, תשפ"א. פירוש אחד מלמד שלא שינה, הכוונה שלא שינה לכיוון למעלה. מה הכוונה לכיוון למעלה? זה שאהרון הכהן קיבל ציווי ולא עשה פחות ממה שציוו אותו, זה ברור, מה השאלה בכלל? אהרון הכהן, יש צד שיעשה משהו יותר מאשר ציוו אותו, פחות מאשר ציוו אותו, בוודאי שלא. אלא מה? מלמד שלא שינה, הכוונה שלא שינה ולא עשה יותר. הוא לא בא עם חומרות, קוראים לזה אצלנו עם פרומקייט, נרבים, כל מיני דברים שהוא אומר, אני רוצה אולי עוד, לא ברור, אולי לא עשיתי מספיק, אני אעשה עוד פעם, אני אעשה ככה ואני אעשה ככה. מלמד שלא שינה, אהרון הכהן קיבל את הציווי, למד אותו כמו שצריך. אחרי שהוא למד והבין בדיוק, הוא לא עשה את זה עם כל מיני חומרות שלפעמים לא שייכות. יש התורה הקדושה, חכמים ודאי עשו סייג, עשו משמרת למשמרתי. חכמים הוסיפו לנו משמרות, לשמור אותנו מלא להגיע לאיסורי תורה. אבל אנחנו הקטנים לא צריכים להוסיף על מה שעשו עלינו חכמים ומה שקבעו לנו חכמים. זה קורה הרבה מאוד פעמים שאנחנו מנסים להוסיף לעצמנו כל מיני חומרות. זה דווקא מאי ידע ההלכה. אני זוכר שזכיתי יותר מפעם, כמה וכמה פעמים שנכנסתי למרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ושוחחנו בהלכה, ותמיד הוא היה אומר לי, גם כאחד שהיה בשליחות, הייתי בשליחות רבנית בווינה באוסטריה הרבה שנים, ושבאתי לשאול אותו, גם כלפי הקהילה הספרדית בווינה ששלחו אותי לשאול שאלות, הוא תמיד היה אומר לי, כזה משפט חם ככה, בסוף דברי ההלכה שהוא היה פוסק וחותך את הדברים, הוא אומר לי, תלמד כמה שיותר תדע מה מותר, כי מה שאסור זה קל מאוד לדעת, לא צריך ללמוד בשביל זה. וזה הכוונה כוח דיתר העדיף. תשובה אחת, מלמד שלא שינה. תשובה שנייה, לפני שניכנס לתשובה, להסבר שלמדתי השנה, הסבר נוסף, מלמד שלא שינה, הכוונה היא שאהרון הכהן לא שינה אף פעם מהפעם הראשונה והשנייה והשלישית. הפעמים הראשונות בוודאי שהיו בהתלהבות, אהרון הכהן מגיע לבית המקדש, פעם ראשונה שחנכו את בית המקדש, הוא עולה ומדליק את הנרות בשיא ההתלהבות. פעם שנייה, עוד פעם הוא מתלהב מאוד, שלישית, רביעית, אבל אחרי 30 פעמים, 50 פעמים, בטח הוא כבר לא התלהב, גמרנו. זה כבר נהיה שגרתי. אומר הספרי, מביא רש"י את הספרי הקדוש, את המדרש, ויעס כן אהרון מלמד שלא שינה. אהרון הכהן לא שינה שום דבר מהרגע, מהפעם הראשונה, תמיד עם אותה התלהבות. זה ביאור, אלו הביאורים שלמדתי בשנים קודמות, והשנה הגיע לידי ביאור נפלא חדש, שלמעשה מבוסס על המשל של המגיד מדובנה. והמגיד מדובנה אומר דבר מעניין. המגיד מדובנה אומר דבר מאוד מעניין. למעשה, מה זה דבר מעניין? הוא מביא משל מאוד יפה. הוא מביא משל לשלושה בני אדם שחלו במחלה קשה. שלושה, לצערנו הרב, חלו במחלה קשה. השלושה הולכים לרופא מומחה, בסדר? גם עשו צעד נכון. טוב, הלכו לרופא מומחה, קיבלו תרופות והוראות, כמו שלצערנו, כל מי שחולה שהולך לרופא, הרופא בודק, יש לו דיאגנוזה, אומר לו, אתה צריך לעשות כך וכך. כך אתה צריך לנהוג וזה התרופה שלך. טוב, אחד מהם, הראשון, עשה כמו שהציבה עליו הרופא. בדיוק. ככה אתה צריך לעשות, לקחת התרופות כמו שצריך, אחרי כמה ימים, שבוע, שבועיים, עברי. השני, היה לו ידיעות בענייני רפואה, הוא כבר למד פעם, מהדודה, מהסבתא, כבר בספרי רפואה, פה הוא למד, שם שאל, הוא כבר התחיל לבדוק את התרופות שהוא קיבל מהרופא. אז את התרופות שהוא הסכים, שהוא הכיר, והוא חשב שהוא מבין מי יודע מה, לקח. מה שהוא לא הכיר, הוא אמר לו, זה אני לא לוקח. הרופא אמר, בסדר, אבל אני קראתי בספר הזה, הדודה שלי, הסבתא שלי אמרה לי, אני לא לוקח. כמובן שאחרי זמן לא רב, החולה הזה, חולה קשה, נפטר, הלך לעולמו, מהחולי. החולה השלישי גם היה בקי בתרופות, קורא, מהסבות, מהסבתות, מהדודים, מהדודות, וגם מספרים שהוא קרא. וכמו שהחבר הקודם שלנו, שהתעניין, הוא רצה להבין מה התרופות שהוא קיבל מהרופא, אבל לא כמו החבר הקודם. הוא אמר ככה, אני את כל מה שהרופא אמר, אני לוקח. אני תוך כדי מתעניין למה הוא באמת נתן לי ולמה ומה זה עושה בדיוק והכל. אבל בסוף אני לוקח בדיוק מה שהרופא אמר. החולה השלישי שלנו, כמובן שברגע שהוא ביטל דעתו לרופא המומחה, אז כמובן שהוא עברי. יש בינינו כל מיני סוגים, אלה שלושת הסוגים של היחס שלנו, של בני אדם, של, ודאי של העם היהודי, להוראות של התורה הקדושה, לקיום המצוות. אפשר, יש שלושה סוגים. יש איש אחד שמקיים את המצוות בלי לחקור בכלל. יש מצוות שניתנו על ידי משה רבנו מהקדוש ברוך הוא. אין בעיה, לא צריך לחקור. אני עושה את זה בדיוק כמו שכתוב. לא בודק ולא מעניין אותי. אני יודע שהקדוש ברוך הוא דואג לטובתי, זה מספיק, אני לא צריך. זה אחד. יש אבל כאלה שהם מבקשים כבר להבין את טעמי המצוות. רגע, זה אני מבין, זה אני לא מבין. זה אולי שייך לדור קודם, זה שייך לדור אחר. טעמי המצוות הוא רוצה להבין. הם כבר נמצאים בסכנה. למה? כי הם יכולים להתקל במצוות מסוימות שהם לא מבינים את הטעם שלהם, ואז מאוד מאוד עלולים לא לקיים אותם. לכן באמת יש הרבה אנשים שנכשלים. זה קורה דווקא אנשים שמתחילים להתקרב גם. אנחנו רוצים לעשות מצוות שאנחנו נבין אותם. טוב, לא כל המצוות אנחנו מבינים. אנחנו צריכים לשאול ולחקור. יש מנחת חינוך שמסביר כל מצווה ומצווה. אבל באמת, וזה הקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית זה אלה שהיראה שלהם קודמת לחוכמה. הם מאמינים באמת בקדוש ברוך הוא, בחוכמתו של האלוקים. הם מקיימים את כל המצוות בלי שום פיקפוק. אבל הם גם כן חוקרים בטעמים של המצוות. הם חוקרים לראות מה הטעמים המיוחדים והמצוינים והנפלאים של המצוות. הם לא קושרים את זה, זאת אומרת, הם לא תולים את זה בזה. אפילו דוד המלך אומר בתהילים, דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיוויתי. הכוונה, גם המשפטים שאני יכול לחקור אותם, אני קובע, גמרנו, אני דרך אמונה, אני את כל המצוות, אני אשמור כמו שכתוב, אני אבדוק, אשמור, אכנס לעומק של המצוות, ואני אראה דברים נפלאים, אבל זה לא יפקפק אצלי שום דבר בעשיית המצוות. השבח של אהרון הכהן מלמד שלא שינה, זה גם חייב לשמש בשבילנו איזו עזרה מסוימת. אלה שכל מיני חושבים, אני מבין, זה לא בדיוק הכוונה, זה לא לדור שלנו, זה לא אלה שמנסים לחקור בטעמי המצוות, ואני חוזר שוב, המצוות, ומה שגזרו לנו חזל, ולא כל מיני חומרות חדשות שבאו לעולם, ומגיעים לעולם למעשה כל כמה ימים, כל אחד שככה מנסה קצת ככה, ונהיה בלחץ מאיזה דבר מסוים, הוא מוסיף עוד חומרה. זה חומרות שעליו דיברתי מפירוש אחר, מלמד שלא שינה, לא אוסיף שום דבר. אבל אלה שבאמת רוצים לי, נכנסים לטעמי המצוות. אהרון הכהן נאמר עליו שלא שינה, הכוונה היא, הוא לא שינה שום דבר, הוא לא התחכם בגלל שהוא ידע אפילו שהוא יתעמק בטעמי המצוות, אבל הוא לא יתחכם בשום דבר, בשום פנים ואופן, והוא למד את המצוות, אבל הוא קיים אותם בשלימות שלא שינה. כי ברגע שאתה משנה, הכוונה שאתה מראה, רגע, יש לי הסבר שלי גם למטה וגם למעלה. זה מגיע לפעמים אותו מקור. אני יכול לעשות תוספת למצווה הזאת, כי אני חכם. כי אני כבר למדתי את הטעם של המצווה, אז אולי בתקופה הזאת צריך לעשות משהו יותר טוב? לא. מלמד שלא שינה. אהרון הכהן בגדלותו, זה מה שהתורה מלמדת אותנו, ואנחנו צריכים גם להבין את זה. החוכמה שלנו היא מאוד נחמדה וטובה, וצריך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זוהי המצווה של אהרון, וזה השבח הגדול ביותר, מלמד שלא שינה. פרשת בעלותך אנחנו ממשיכים ועוסקים ביחד, ומנסים ללמוד משהו מפרשת השבוע, כשכבר אנחנו כולנו מריחים את ריח השבת, את התבשילים, נכנסים לשבת מתוך, איך אומרים ברגל ימין, אנחנו כבר מתנגן הניגונים של הלכה דודי של בית הכנסת, מתנגן הניגונים של הזמירות אוטוטו, מנוחה ושמחה, כן, אנחנו אוטוטו נכנסים לסעודת שבת, אבל ננסה לחטוף משהו, להכין את עצמנו לשבת, עם עוד איזשהו משהו ככה, איזו תובנה מפרשת השבוע. הגמרא אומרת בתענית סיפור מאוד מאוד מעניין על מה שקרה בבית המקדש. אנחנו מדברים על בעלותך את הנרות אל מול פני הנורא יאירו שבעת הנרות, על מפתחו, על על הדלקת הנרות בבית המקדש. והגמרא מספר דבר מאוד מאוד מעניין. תנו רבנן, אני מקווה שאני אצטט את דברי הגמרא באופן, אני זוכר את זה ככה מן הזיכרון, אבל פחות או יותר אלו הם הדברים. כשחרב בית המקדש, חרב הבית, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, והמפתחות של ההיכל היו בידיים שלהם. הלו לגג של ההיכל, ככה מספרת הגמרא, המפתחות של ההיכל היו בידיים של הפרחי כהונה, של הילדים של הכהנים. והם עולים לגג של ההיכל ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים לפניך. הנה, עכשיו נשרף בית המקדש ונחרב הבית. המפתחות בידיים שלנו, אבל זהו, בית המקדש כבר לא קיים. הרי המפתחות מסורות לך, ככה מספרת הגמרא, וזרקום כלפי מעלה, כלפי שמיה, כמדומני זאת, זה הלשון של הגמרא, יצתה כמין פיסת יד ולקחתם. וואו, סיפור מאוד מעניין. פרחי הכהונה עולים למעלה, עולים על גג בית המקדש, ברגע שחרב בית המקדש, זורקים, לוקחים את המפתחות, מפתחות בפועל, ואומרים לפני ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, לא הצלחנו במשימה, הנה המפתחות, נחרב הבית, הם זרקו את המפתחות כלפי מעלה, יצאה יד מהשמיים ולקחה את המפתחות. מה עומד מאחורי הסיפור המאוד מעניין הזה? זה קצת גם סיפור מוזר. לקחו את המפתחות של ההיכל, זרקו כלפי שמיה, ונס גדול נעשה, ככה מספרת הגמרא, שיד יצאה מהשמיים ולקחה את המפתחות. אז הייתי אולי רוצה בשביל לתת תשובה לשאלה הזאת, ולהסביר פשוט את דברי הגמרא, אני חושב, לעניות דעתי, ושוב משהו שבאמת יהיה לנו את ה... משהו שניקח לנו, ניכנס איתו לשבת קודש. יש שאלה נוספת, זאת לא שאלה נוספת, השאלה הזאת מובאת גם בתחילת הפרשה, בעלותך את הנרות, אומר המדרש, והרש"י מביא דברי המדרש, כל הנשיאים, הרי הקריבו כל פרשת נשוא, קראנו את כל הנשיאים, את כל ההקרבה של הנשיאים, הרחבנו בהם כל כך הרבה, ואהרון הכהן אומר לקדוש ברוך הוא כביכול, כולם ביחד עשו את הכל, עבדו, 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 ואני מה איתי? ואהרון הכהן היה נעלב כביכול, אומר את ה... אומר המדרש, שלך גדול משלהם, אל תדאג. הם הקריבו קורבנות, אתה, שיש לך את הדלקת הנרות, שלך יהיה לעולם, שלהם יהיה רק לזמן. אז כולם שואלים, יש כאלה שאומרים שזה הרמז לחנוכה, שהדלקת נרות החנוכה, מה זה קשור לאהרון הכהן? אבל השאלה גם עולה, שלהבת עולה מאליה, מה פירוש? אהרון הכהן גם כן כשהסתיים, שנחרב בית המקדש, המנורה גם כן כבר לא הייתה בפעילות, בדיוק כמו שהקורבנות של הנשיאים לא היו בפעילות, כל הקורבנות שהם הקריבו, ובכלל פעילות הכהנים בבית המקדש, אהרון הכהן היה לו את הכהן הגדול, היה לו את הדלקת הנרות, אבל גם זה ברגע שנחרב בית המקדש, לא נשאר שום דבר. אז כמו שאמרתי, יש כאלה שאומרים שיש פה רמז לחנוכה שלך לעולם, הכוונה אחרי זה גם בזמן הגלות, עם ישראל ידליק נרות חנוכה לזכר הדלקה שהייתה בבית המקדש. אבל תשובה נוספת, אני חושב, כבר אולי מתקופת הראשונים, הקורבנות היו עבודה של התקופה של בית המקדש. בזמן שהיה בית המקדש, הקורבנות פעלו את פעולתם. בעלותך את הנרות שלך גדול משלהם. שלך כהנרות היו סמל החוכמה, לאור שהדלקת בבית המקדש, שהיה מדליק ומפיץ חוכמה בכל העולם. החוכמה האלוקית, חוכמת התורה, היא תמשיך הלאה לעולם. נכון שנחרב בית המקדש, אבל כל יום שהדלקת נר, זה כבר השפיע על חוכמה בעולם. וכל התורה שאנחנו לומדים היום, בכל מקום ומקום, שאנחנו עכשיו משוחחים על דברי התורה, אלו דברי התורה שיצאו מתוך בית המקדש, מהבעלותך את הנרות, מהאור שאהרון השפיע כלפי העולם. לכן הקדוש ברוך הוא מעודד אותו, האלוקים אומר לו, אל תדאג, הנשיאים הקריבו כל אחד קורבנות על קורבנות, מספר לא קטן של קורבנות, אבל זה לשעה, לזמן מסוים, אחרי זה, זהו, זה כבר אין איזה השפעה. ההשפעה שלך תהיה השפעה הרבה יותר לטווח ארוך, וזה בעלותך את הנרות. אבל מה היה אחרי שנחרב בית המקדש והקורבנות הופסקו? אנחנו יודעים דבר מאוד פשוט. התפילה, תפילה כנגד הקורבנות. הסתיים עבודת הקורבנות, ואנחנו בתפילה שלנו, יש לנו את האפשרות לפעול כמו שהקורבנות פעלו בזמן בית המקדש. חשבתי לעצמי פירוש נפלא ביותר לביאור לגמרה שמספרת מה שהבאתי בפניכם, הגמרא מתענית, שאותם פרחי כהונה עלו על גג בית המקדש וזרקו את המפתחות כלפי מעלה וירד יד מן השמיים בנס גדול, לקח את המפתחות בחזרה. פרחי הכהונה רצו לסמן לנו בזמן בית המקדש, היינו בהיכל, היה קורבנות, היה דברים נפלאים, היה פעילות עצומה שהפעלנו פה בבית המקדש עבור כלל ישראל. מה יהיה עם זה? עולים פרחי הכהונה לגג בית המקדש, זורקים את המפתחות. מה זה מפתחות? מפתחות זה הכניסה בעבורנו, עבור שערי השמיים. זרקו כלפי מעלה, ובאמת מן השמיים לקחו את המפתחות מהם. ומעטה, הכוונה מאותו זמן של חורבן הבית, אחרי זה נבנה בית שני, אבל אחרי בית שני גם את אותו סיפור, את אותו נקודה. מבית, מחורבן בית המקדש והלאה, התפילות שלנו הם אלה שפועלות כמו הקורבנות. הן לגבי הלימוד שאנחנו לומדים ומזכירים בתפילה את הקורבנות, והן כל הפעילות של התפילה שאנחנו עושים. אני התחלתי את תחילת התוכנית בהרגשה שאנחנו נכנסים לשגרה אחרי תקופה לא פשוטה שעברנו, מקורונה לגבעומר, מבצע סלש מלחמה, קרלין, וכל מה שעברנו, ואנחנו נכנסים לאיזושהי שגרה מסוימת. אבל לזכור שהעולם בנוי מתפילה. ואני אומר שהעולם בנוי מתפילה, ואנחנו צריכים תמיד לחבר את התפילה עם האמונה. כי אדם מתפלל, וכל אחד ואחד מאיתנו מתפלל, זה מתפלל שלוש תפילות ביום בכוונה, זה קצת פחות. הנשים שבינינו מתפללות עוד פחות, כל אחד גם לפי הציווי והחיוב שלו. אבל לפעמים אנחנו גם מזלזלים בתפילה, לפעמים, אדרבה, יש לנו איזו הרגשה שאנחנו מתפללים ואולי לא נענים. אנחנו מתפללים על דבר מסוים, עוד מתפללים ועוד, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא פועל את פעולתו, כביכול. אז צריך לדעת, כמו שכמה פעמים נכנסו לסטייפלר, היה תפילות בבני ברק על אחד מגדולי ישראל, ממש הרקיעו את השחקים בתפילות ובתהילים, ובאו אחרי זה לסטייפלר, שאותו אחד מגדולי ישראל שעבורו התפללו כל כלל ישראל, והוא נפטר. ובאו לסטייפלר ושאלו אותו, הרי התפללו וכל העולם התפלל, אמר להם הסטייפלר, תפילה לא חוזרת ריקם, זה שאנחנו לא רואים, כי אצלנו אנחנו חושבים שהתפילה צריכה לפעול מה שנראה לנו שהיא פועלת, היא בוודאי פועלת. וזה אנחנו צריכים להבין, היום בכלל, אני אומר, דווקא חורבן בית המקדש הביא לפתח שלנו, לידיים שלנו, לפה שלנו, למחשבה שלנו, את העוצמה הזאת של התפילה, אין לה גבול. כל המפתחות שהיו בידי הכהנים, נמסרו לשמיים, כמו שהגמרא מספרת שם, פרחי הכהונה עלו לגג בית המקדש, זרקו את המפתחות ואמרו לקדוש ברוך הוא, זהו, אנחנו לא הצלחנו בעבודה שלנו, במשימה שלנו. זהו, כל הפעילות שהייתה בבית המקדש הופסקה. מכאן ועלה המפתחות בשמיים. התפילה שלנו שנכנסת ישר למעלה, בלי אפילו לא עוברת דרך בית המקדש. נכון שבהלכה כתוב בסימן צדיק ב' שצריך לכוון את גופו, את מחשבתו לארץ ישראל, לירושלים, לבית המקדש. זה נכון, אבל זה בכוונה הכללית שכביכול דרך שם עולה התפילה. אבל זהו, הפעילות של בית המקדש לצערנו כבר לא קיימת. אז יש לנו את הכוח של התפילה, ואי אפשר להבין את העוצמה הזאת, כמו שאמרתי שהיא מחוברת לאמונה. אז ניקח אולי בעלותך את הנרות, הנשיאים הקדוש ברוך הוא אומר להם, שלכם נשאר לזמן מסוים, אהרון זה לעולם, אבל אנחנו אחרי שהקורבנות הופסקו, לנו יש את המפתחות בידיים שלנו. אנחנו, מה זה אנחנו? כל אחד ואחד מאיתנו מחזיק ביד מפתחות להיכנס לשערי שמיים, ולפתוח דלתות שמיים לכל הדברים שאנחנו צריכים. אבל פשוט לבקש באמת מעומק הלב, מעומק המחשבה, שאכן הוא הנותן, הנותן ליעף כוח, הוא עושה את הכל, ולכן אנחנו מבקשים ממנו את כל מה שאנחנו רוצים, כי אם הוא לא זה שהיה נותן לנו, האלוקים, ברוב טובו, אז לא היינו מבקשים, הרי אף אחד מאיתנו לא הולך ברחוב, ואומר לבן אדם, תביא לי זה, תביא לי זה, מה פתאום שייתן לך? אין לו כוח להביא לך, ואין לו בטוח שיש לו בכלל, מה פתאום שיביא לך? אבל האלוקים הטוב רוצה לתת לנו, רק אנחנו צריכים לפתוח את הפה, ואת העיניים ואת המחשבה, ולבקש התפילות שלנו בעזרת השם, יתקבלו של כל אחד ואחד מאיתנו, שיהיה לכולנו בעזרת השם, שבת נפלאה, שבת של שמחה. לפני שנסיים, נודה לטכנאים היקרים, לישי נוימן, לאורי כהן, לכל הצוות הרדיו הנפלא, לכם המאזינים, שבת שלום ומבורך. Oh,